שלום לכם צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון, שבה אנו מבררים את משנתה הכלכלית חברתית של חוכמת הקבלה. תהי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
אופיר לוי.
שלום.
ואיגור ליטבינוב.
שלום.
ונושא התוכנית שלנו היום הרב לייטמן יעסוק בתופעה שנקראת תופעת המחסור. תמיד נראה שכלכלה מתעסקת שזה רק כסף, והמחסור הוא בעצם הפער בין הרצונות של האנשים שהולכים וגדלים, לבין כמות המשאבים המוגבלת שיש בטבע, והפער הזה יוצר תופעה שנקראת מחסור, שעליה מושתתת בעצם כל התורה והתיאוריה של הכלכלה. מה שיוצא מזה זה שבגלל שהמשאבים מוגבלים, החלטה אם אנחנו רוצים לקבל משהו, צריכים לוותר על משהו אחר. מושג הוויתור הוא מושג מאוד מאוד משמעותי בכלכלה, שבעצם מוצר כלכלי, הוא מוגדר ככלכלי, אך ורק אם יש ויתור. לדוגמה, אוויר לא מוגדר כמוצר כלכלי, כי אני לא צריך לוותר על שום דבר. אבל כל משאבים אחרים, לדוגמה, הקוס אפילו תה, מוגדר כמוצר כלכלי, כי הוא כרוך בתוכו בוויתור. וזאת התופעה שהיא עומדת בבסיס של כל הכלכלה, השיעור הראשון של כל סטודנט לכלכלה לומד, שזאת תופעת המחסור. בעיקרון, אם אין מחסור, גם אין צורך בכלכלה. היינו יכולים לקבל מה שאנחנו רוצים. ואנחנו היינו רוצים לפתוח את הנושא הזה של המחסור, לראות את הרלוונטיות שלו, לפי חוכמת הקבלה ואת היישום שלו, לפי מה שאנחנו רואים היום.
השאלה שלי רק אני לא הבנתי, זה מחסור מתוך זה שאין לנו מספיק משאבים מהטבע, או שאין לנו כוח הקנייה?
זה מחסור מתוך זה שהטבע לא יכול לספק את כל הרצונות של כולנו, ולכן אנחנו צריכים כל פעם לוותר על משהו, אם אנחנו רוצים משהו נוסף. רואים את זה אפילו לידי ביטוי בדברים, שאם לדוגמה אדם צריך להחליט האם הוא הולך לעוד שעה לעבוד או שהוא רוצה עוד שעת פנאי. יש פה מחיר של ויתור. המחיר הזה אחרי זה מתורגם לכסף ולכל מיני דברים, שכמה אני משלם לבן אדם תמורת הוויתור שלו על הפנאי, לדוגמה. אבל הכל זה נובע מתופעה הכללית שנקראת מחסור, שהמשאבים מוגבלים וצריך לקבל החלטות שתומנות בחובם ויתורים. לקבל X אז אני מוותר על Y. והשאלה הראשונה שלנו זה בכלל האם יש איזשהו שורש עליון לתופעת המחסור.
שורש עליון בתופעת המחסור, אני חושב, זה שהחברה האנושית היא מארגנת את עצמה, את החברה שלה, כך שחלק מהאנשים רוצים שהמפתחות למחסור ולסיפוק שלו, הם יהיו בידיהם. מתוך זה כל הבעיה. כי אנחנו רואים בעמים שחיים בתוך איזה ג'ונגל או בכפרים קטנים, אצלם זה גישה אחרת לחיים ולמחסור ולסיפוק ולזמן פנוי, זה קצת אחרת. מה שאנחנו כאן מגיעים למצב של מחסור לא טבעי, אלא מלאכותי. אנחנו חיים בחברה שהאנשים שמשחקים בתוך חברה עם מחסור יותר או פחות, ותלוי באיזה מקרים ותנאים וכן הלאה, הם בעצם רוצים על ידי זה לנהל את החברה. אנחנו לא חיים במשהו שסתם נמצא חופשי ובאוויר.
כלומר, כל העיסוק במחסור הוא מלאכותי?
כן, בטח. הבני אדם משתמשים בזה כדי לקנות לעצמם שליטה על האנשים.
מה הכוונה לקנות שליטה?
כי אני רוצה לקבוע מה חסר ומה לא, ועל ידי זה אני אוכל לנהל את החברה.
זה בעצם, נכון, התהליך שתיארת בעצם מבטא, נגיד, קבלת החלטות. יש לי כיצרן, נגיד, יש לי עכשיו, אני צריך לבחור איך אני מחליט, מקצה את הפועלים שלי, את המכונות שלי, אני צריך לוותר, גם כסף דרך אגב, מחיר ויתור זה הכסף. אז אני צריך לקבל את ההחלטות האלה. בעצם מה שאתה טוען שהעיסוק הזה הוא מלאכותי? כלומר, העיסוק...
זה עיסוק כדי לשלוט.
מה האלטרנטיבה? כלומר, אני צריך לקבל החלטה, נגיד, אם אני...
לא, האלטרנטיבה בעולם שלנו אין. בחברה שאנחנו הקמנו, אין אלטרנטיבה. חברה אגואיסטית בצורה כזאת היא מתקדמת וזהו, זה בצורה טבעית. איך שאנחנו לא נעשה, אנחנו, זה אנחנו. כן? אלה, אנחנו צריכים להבין שכל הדברים שניתנים לנו מן הטבע, אנחנו לוקחים את זה בידינו כדי לנהל את החברה, כדי להיות המנהלים. זאת אומרת שיש חלק קטן אנשים שמסוגלים את זה לעשות, ואז הם סובבים את הכל לטובתם. זאת אומרת שהם עושים מחסור מלאכותי.
כלומר שהשליטה שלנו היא בזה שאנחנו מנסים לשלוט על הטבע? כלומר, אותם בני...
ואנחנו רוצים לשלוט על החברה האנושית. על העם. ממה באה המדינה, כל מדינה ומדינה, כל ממשלה וממשלה, מזה שיש להם רצון לשלוט.
אולי רגע נוכל להמחיש את זה בצורה אחרת, לא, אולי לא מצד המערכת, אלא מצד האדם. אם אני, יש לי כל מיני רצונות מצד
אחד. אתה מדבר כבר בחברה...
לא, אני מדבר מצב עכשיו. מצב שיש כרגע.
שיש לנו כרגע בחוץ, ברחוב, במדינה, בעולם.
כן, מתוך זה ננסה להבין איך זה במערכת היותר עליונה או כללית יותר. אני כאדם פרטי, יש לי הרבה רצונות.
כן.
מצד שני, יש לי משאבים שהם מוגבלים. אני לא יכול לאפשר לעצמי כל מה שאני רוצה.
כן.
זה מבחינתי גם סוג של מחסור, כי אני צריך להתחיל לעשות סדר עדיפויות, להקצות את הזמן, את הכסף שלי לפי איזשהו ויתור מסוים.
כן.
ניסינו לשאול, כאילו, התופעה הזאת זה גם סוג של מחסור. יש לה איזשהו השלכה גם במערכת יותר עליונה?
ודאי.
שמה?
או, זה, סליחה, אולי אני לא הבנתי מלכתחילה. מה הכיוון שלכם? ודאי שכן. אבל כאן זה כבר, יש שאלה על מהות החיים. מה אני רוצה להשיג בחיים שלי? או אני רוצה להרגיש בכל רגע יותר נוח, כמה שאפשר. כן? קומפורט. בכל מקרה, בכל דבר, כמה שפחות איסורים, כמה שיותר תענוגים, לראות את עצמי ככה המתמלא בצורה המועילה ביותר וזהו, או שאני נמצא כבר בשאלות מהותיות, מה כדאי, למה כדאי להגיע, איך כדאי להשתמש בעולם, לאיזה מטרה להגיע, האם כדאי או לא כדאי, או אני רוצה להשיג את המטרה בעולם הזה, זאת אומרת, בזמן שאני חי, ואז המטרות שלי הן בהתאם למה שמכובד בעיני הבריות. כן, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות וכן הלאה. שעד שאני חי, אני רוצה אולי להיות בזה. למה? יכבדו אותי, יסתכלו עליי, ירימו אותי, יש בזה הרבה כוח שממלא את האדם. או שאני רוצה משהו מעבר לחיים שלי. שזה עניין הנצחי, עניין הערכים, עניין הקשר. ולא סתם אחרי שאני מת, אלא גם כן בזמן שאני חי, שאני מעסיק, כמו שכתוב עולמך, תראה בחייך, שאני יכול להעסיק עולם הבא בעודו שאני נמצא בעולם הזה. זאת אומרת, זה תלוי במה אדם, אבל בכל, גם בזה וגם בזה, יש עניין של חשבון. זה נכון, כי סך הכל זה החיים שלי מוגבלים, כוחות שלי מוגבלים, אני בזה לא יכול להשתמש בכל מה שיש, נמצא לפניי, צריך לעשות חשבונות, כן ולא, ולמה וכמה, יש לי הכרחיות לספק חיות לי ולמשפחה שלי, כן? ועוד ועוד. ואז אני תמיד עושה חשבונות. זה ברור.
אז מה שגיא אולי רגע נשוב שוב לדבר על המערכת. כמו שעכשיו דיארת לגבי אדם, אותו דבר גם המערכת היא ככה. היא רוצה להרגיש את עצמה בצורה נוחה, בצורה שהיא הולכת ומתקדמת ומספקת. מצד שני, יש לה משאבים שהם גם כן מוגבלים. פה אתה הכנסת גורם נוסף, שיש כאלה ששולטים במערכת ועושים את המחסור בצורה מלאכותית כביכול.
כן.
שברמת האדם הבודד אין כזה פונקציה של מישהו שעושה את זה בצורה מלאכותית?
גם כן, כנראה שכן.
מושפע מהמערכת.
כי אדם נמצא כתוצאה מהחברה. הוא נמצא בתוך חברה, יש לו כל מיני ערכים שהם באים מהסביבה. והוא קנוי, הוא כאילו נכנע לערכים האלו.
דיברנו על בעצם גם מה שתיארת עכשיו לאופיר, שהאדם עובר לחשבונות שהם כבר חשבונות יותר רוחניים, זה כבר, השיקולים הם אחרים. מאשר...
אבל בכל זאת, זה שיקולים.
אבל איזה, עדיין יש את, את העניין של הוויתור. כלומר, אני רוצה להתקדם צעד, אני צריך לוותר על, על, על משהו אחר.
נכון.
במה שונה הוויתורים שאדם עושה שהוא מתקדם לעבר התהליך שהוא יותר רוחני, מהוויתורים שאנחנו תמיד מביאים לך בתוכניות האלה שהיום אנחנו עושים בכלכלה, בחיים שלנו היומיומיים?
בסופו של דבר, לאדם שנמצא בתוך החברה, יש לו חשבונות עם החברה, הוא צריך לעשות חשבון לעצמו. כאילו לנו לא חשוב איזה חשבונות יש לו, רוחניים או גשמיים. אין לי שום, זה לא מפריע לי שהוא מתעסק עכשיו עם רוחניות שלו. כי הוא בכל זאת נמצא בתוך החברה, ואנחנו יכולים לחשב כל ההשתתפות שלו עם החברה, גם כן בזמן, בכסף, במאמצים וכן הלאה. בתוצאות.
כלומר, התופעה הזאת של המחסור, ממה שאני מבין, ממה שענית, התופעה של המחסור היא תופעה שהיא תישאר איתנו. כלומר,
ודאי.
זה לא משהו מלאכותי שהנה, זה הכלכלנים עשו ו...
לא, 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 נגיד אני מוזיקאי, נו, אז מה? אז אני מהבוקר עד הלילה עושה כל מיני תרגילים כדי להופיע, כדי להרוויח, וכדי, אז רווח שלי יכול להיות כסף ויכול להיות... שככה יציאה כלפי הציבור, כן? ולמקובל זה יכול להיות ההופעה שלו כלפי הבורא, כלפי הכוח עליון, כלפי איזה כוחות שלו פנימיים. זה לא חשוב, יש הרבה מקצועות והרבה עיסוקים שהם לא נראים לעין. ומה מרוויח ספורטאי? נו, נגיד שאחר כך יש לו... תחרויות וכסף מתוך זה אולי, אבל אם לא, אז...
אז גם מקובל מקבל החלטות כאילו בתנאי מחסור, כלומר, הוא צריך תמיד לוותר על מה...
כן, ודאי.
ואיך על מה מתבסס קבלת ההחלטה? כלומר, מה זה קבלת החלטה נכונה?
קבלת ההחלטה הנכונה במקרה מקובל היא מאוד פשוטה, שהוא צריך לקבל הכרחיות, וכל היתר מאמצים שלו הם כדי להתקדם ברוחניות.
אנחנו, את רוצה...
מה מגבלת ההשפעה? אנחנו מנסים לברר את אותה נקודה בחיים שלי, כמו שאופיר אמר וכמו שאתה דיברת, שיש לנו משאבים מוגבלים, משאבים שלי, שעות העבודה שלי או כסף בבנק, לא משנה מה. כתוצאה מזה אני צריך לבחור באלטרנטיבה אופטימלית.
כן.
מבחינת המקובל, כשהוא עושה החלטה על ההשפעה,
כן.
מה המגבלה שלו? למה הוא לא יכול להגביל, לא יודע מה, להשפיע עד אין גבול?
לא, לא, לא.
יש לו מגבלה.
זה, אנחנו לא נכנסים לחשבונות רוחניים שלו. אנחנו מדברים על המחסור במצרכים הגשמיים.
מנסים למצוא שורש עליון לתופעת המחסור כמי שהגדרנו אותה, לא לתופעת המחסור במובן ה...
השורש עליון זה האור העליון שממלא את הרצון לקבל, ששניהם שווים בעוצמה, כמה שרצון לקבל יש לנו, מוגדר לבריאה, כן? ככה האור העליון שממלא אותו, זהו, זה תחילת הבריאה. שלב הבא, שהמילוי, אור העליון, אנרגיה, מילוי, לא חשוב איך תגדיר את זה, פלוס, מתרחק מהמינוס, והם עומדים זה מול זה. ואז יש לך כאן, חוקיות שמתחילה להתייצב בין האור שקיים לחוט והכלי או רצון שקיים לחוט, מחסור, מה שאתה אומר, כן? הכלי הזה, המחסור, הוא רוצה כולו, לבלוע כולו את האור, את האנרגיה, את המילוי, אבל יש כאן כבר נוסחאות בכמה זה כן ובכמה שלא.
זה הנקודה, מה הוא הגובה המחסור, אני יודע מה המחסור שלי כאדם, אני יודע מה המחסור שלי מה המגבלות שלי כמערכת, מה המחסור שלי של אותו כלי שעומד מול האור, מה המחסור שלו, איך הוא יודע כמה הוא יכול לקבל וכמה הוא לא יכול לקבל.
עד כמה שהוא יהיה דומה לאור, זה אנחנו לומדים, שכמה שכלי רוכש מהאור תכונה שלו, לא את המילוי, אלא תכונה, משתמש באור כמו תיקון, כמו כוח שמתקן אותו. עד כמה שהוא נעשה דומה לאור, אז מותר לו אז לקבל את האור. להיות כמו האור.
שיעור הדמי לאור, זה בעצם הגודל המחסור שאפשר למדוד אותו ולעשות כן. את ההשלכה למערכת הרגילה.
כן.
יש גם, כשהתכוננו לתוכנית, נזכרנו ששמענו לגבי תופעת המחסור, נגיד גם שאתה תיארת וזה, וגם שבעל הסולם כותב, שמצד אחד בעל הסולם כותב שכדור הארץ עשיר מספיק כדי לפרנס את כולנו. וגם לא פעם אחת שמענו שאנחנו מצד אחד מרוקנים את כדור הארץ, ועוד מעט לא, ויש מחקרים על זה, שעוד 20-30 שנה כבר האנושות לא תוכל להתקיים בקצב הנוכחי. באמת מצד שני שומעים שבאמת יש שפע וכן הלאה. אז השאלה שלנו זה, מה האיזון בין שתי הגישות האלה? כי לכאורה זה גישות מנוגדות.
זה גישות מנוגדות, כי אם אנחנו מדברים על המילוי הגשמי, זה מים, נפט וכו', אז ודאי שזה, בסך הכל זה מוגבל. אני לא חושב שעד כדי כך כמו שאנחנו מדברים היום, כי מגלים יותר ויותר אפשרויות למלות את ה... להשיג את ה... אלה אוצרות הטבע. אבל בכל זאת זה מוגבל, וזה מביא אותנו לאט לאט להישגים יותר מתקדמים, שאנחנו מתחילים להבין שהחיים שלנו אנחנו יכולים לספק על ידי התקדמות שלנו בביולוגיה, בגנטיקה, בכל הדברים האלה, כך ש האנושות בסופו של דבר תגיע למצב שאנחנו נוכל לחיות מאיזשהו שדה קטן, להכיל כל העולם, ורוצה מים מהאבנים, וזה לא, זה בכלל לא זאת בעיה. אלא אנחנו בזה נגיע למצב שיחסר לנו מילוי הרוחני, שאנשים שמתקדמים, אנחנו כולנו מתקדמים, אנחנו נרגיש מחסור במילוי יותר גבוה. כמו שעכשיו אנחנו רואים, שאנשים, במיוחד אלו שלא עוסקים בכלום, אז הם הופכים להיות ממש דיפרסיביים, הם יוצאים עם כל מיני דרישות נגד המדינות וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך למצוא לאדם מילוי נגד השאלות שלו על החיים. וזאת תהיה בעיה גדולה, כי לא הטבע שלנו ולא הממשלות שלנו ולא האנושות כולה לא מסוגלים לזה.
ואז בעצם אנחנו...
אז זה יהיה מחסור אמיתי.
בדיוק, זה כי המחסור שאנחנו הצגנו לפניך בכלכלה זה מחסור גשמי שעוד כל מיני כאילו מומחים לכאורה יכולים להגיד, תוותר פה. פה אין לך, כביכול, אנשים שיכולים לקבל את ההחלטה הנכונה, לא יודעים בין מה למה לשקול.
כן.
ואז מה התפתח כתוצאה מזה? זה חוסר אונים כזה.
חוסר אונים גדול מאוד, שכאילו יש לאדם הכל, אבל הוא ירגיש שבזה הוא ממלא רק את החלק הגשמי שלו, ובינתיים המחסור הפנימי הגדול, המועקה הפנימית, הוא יותר ויותר ירגיש שאין לו במה למעלות את עצמו. וגם כן הסמים ותרופות נגד ייאוש ועוד כל מיני, זה לא יעזרו, לא ימלאו אותו. זאת אומרת, השאלה של מהות החיים היא תהיה יותר גדולה מהכדור או מזריקה, והוא לא יוכל להשתמש בזה. כי זה יעלה אותו לדרגה למעלה מהחומר. זאת אומרת, החיסרון שבנו, שהוא מתגלה, אנחנו לא מבינים אותו עדיין, לא מרגישים אותו עדיין, אבל הוא חיסרון בלתי מוגבל. הוא חיסרון לאותו האור שדיברנו, שממלא אותנו, שהיה ממלא אותנו. ולכן אחרי שאנחנו נגיע לממש שלא חסר לנו כלום בגשמיות, כמו שהיום זה, אפשר לסדר סוף סוף. אני חושב שבכלל מה שהיום עושים אנחנו מייצרים חיסרון מלאכותי. תראה, אנחנו הורסים מדינות, כל הצפון אפריקה, כל המזרח התיכון, כל מיני, באפריקה הכל, בעצמה, ועוד ועוד ועוד. אנחנו, כאילו יש איזה מחשבה איך להרוס ולהרוס ולהרוס יותר ויותר ויותר מדינות, שיהיה לאנשים מה לבנות ובמה לעסוק, ושהם יהיו ממש כאילו עסוקים במשהו.
דרך כל המהפכות.
כן. אבל השאלה הזאת בכל זאת היא תישאר ללא תשובה, עד שאנחנו לא נתחיל לעסוק במחסור הרוחני.
כלומר, גם אם האדם, גם אם נניח שהיינו במשור הגשמי, פותרים את בעיית המחסור. כמו שתיארת עכשיו, יש כל אחד יכול לקבל מה שהוא רוצה.
כן.
לכאורה...
זה ברור לנו לפי החשבון, אני חושב, שאתם כלכלנים עושים, אני חושב זה ברור שאם היינו רוצים, ואם היינו מסוגלים לצדר את זה יפה נכון, ביחס היפה בינינו, אז כל העולם היה מקבל מה שרוצה.
כי באמת אם תדבר עם האדם הממוצע, הוא תמיד תרוץ באיזשהו מחסור שיש לו. אחד יש לו מחסור בעבודה, יש לו מחסור בכסף, יש לו מחסור ביחסים במשפחה, כל אחד יש לו מחסור מסוים, והמחסור הזה לכאורה מונע ממנו מלעסוק בשאלות יותר מהותיות. אז נניח שלא היה מחסור, נניח שהיינו ממלאים את כל המחסור הזה, זה היה מעכב אותנו מלהתקדם לשאלה האמיתית, או שזה היה דווקא מקדם?
לא, מחסור הזה זה עוזר.
זה עוזר? לכאורה הוא מסית, כאילו, אנחנו מתעסקים במחסורים גשמיים עדיין.
כן, אז אנחנו, על פניהם, אנחנו בעצם מגיעים לתשובה, שהמחסור האמיתי צריך להיות, שחוסר הוא צריך להיות חוסר רוחני.
כלומר, יכול להיות שהמחסור...
שסך הכל אני חי כדי למלות את הבהמה שלי, כדי למלות את החיים שלי האלו, שהם קצרים, אני רואה את הסוף. אז הרצונות בינתיים הם גודלים, והם מתחילים להיות בשאלה מה בכלל, בשביל מה אני חי.
כלומר, יהיה מצב שבו החסרונות הגשמיים, כמו ששוב תיארנו לך בתחילת התוכנית, וכמו שאתה תיארת שעושים בכל העולם עכשיו כדי לייצר עוד ועוד כאלה, הם דווקא מתגברים. מבחינה גשמית, יותר חסר לנו בכל מיני מישורים, וגם השאלה על המחסור האמיתי מתעצמת, כאילו אחד עם השני ביחד, נסלח את זאת.
עוד פעם.
לכאורה יוצא שאם כל המחסורים הגשמיים שלנו היו מחוסים, היינו יכולים לעסוק בחיסרון היותר מהותי.
לא.
עכשיו אתה אומר לו, דווקא זה יגדל, ומזה אתה תגיע לשאלה של מה החיסרון האמיתי.
אני לא צריך למלות כל המחסורים שלי הגשמיים כדי להגיע למחסור הרוחני. זה לא הולך ככה. אז ברגע שאני דווקא מיואש מזה שאני עוסק בלמלות את עצמי במילואים הגשמיים, אז מגיע לי השאלה, אז בשביל מה אני עושה את זה.
אז לכאורה כל המהפכות שקורות עכשיו בעולם, שכאילו מייצרות מחסור מלאכותי, דווקא מקדמות למחסור האמיתי, לא?
מקדמות, כן.
כאילו הבנתי לפני זה, כאילו זה דווקא מעכב, כאילו בואו נתעסק עוד עם הדברים האלה.
אדם שהוא רואה לפניו, שהוא צריך שוב ושוב ושוב לחשוב רק על מילוי הגשמי, אז מתעורר בו שאלה בשביל מה החיים האלה. לא כדאים לי. אני חי כדי להחזיק, כאילו, אותו חי כדי להחזיק את עצמו. מה התועלת?
אני רוצה, כן, כאילו, כל האגו האנושי, הוא בנוי על התופעה הזאת של המחסור, של אחד יש ולשני אין.
לא, זה גם כן נגיד שזה, כן.
ואז יוצא שבאמת המחסור זה משהו שגורם לאדם איזושהי התפתחות, או לפחות ברמת העולם הזה. הוא רץ אחרי משהו כי הוא רואה יש מחסור, והחברה האנושית קובעת כל מיני סטנדרטים, והוא רץ לממש אותם ומתקדם.
אין ספק.
ואתה מדבר על מעבר לאיזושהי מערכת אחרת, שבה אין מחסור, יש אור שנמצא אינסוף, ויש כלי שגם כן לאט לאט מגיע בתהליך
שלנו. אנחנו רואים שזה מה שקורה לנו, שזה נמצא בתוכנו. שאנחנו לא מתקדמים באיזה עקומה נגיד, כן, או קף ישר, שהאגו שלנו, חסרונות שלנו, דרישות שלנו כל הזמן עולים, 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 עולים. אלא יש בהם גם כן שינוי איכותי. שאני לא שואל רק, נו, היה לי קודם לחם, איפה עכשיו הוגיות? היו לי קודם שם מים, עכשיו איפה השוויפס? אני מתחיל לשאול בשביל מה זה בכלל. ושאלה הזאת היא כבר מרמה אחרת של המחסור.
והיא מעבירה אותי לאותו מערכת שכבר אין במחסור.
ואז אני מתחיל לחשוב איך אני מספק לעצמי את כל הדברים, ואז אני בכלל מוותר על התחרות הזאת. כל הזמן למלות את עצמי. נו, אז מה מזה? אנשים מגיעים לחשבון שבכל זאת הם שואלים על המהות החיים שלהם. נו, אני אחיה 100 שנה ובצורה שיש לי הכל. נו, ומה הלאה? השאלה הזאת על מה הלאה זה לא תלויה בי, אבל היא שמתעוררת, היא מקלקלת לי כל 100 שנה האלו. וכאן אני לא יכול לעשות כלום. אנחנו בני אדם כך מתפתחים. ואם בדורנו השאלה הזאת מתעוררת, אז כל הדברים שאתה תמלא אותם בכל מיני הדברים, הם לא כל כך יעזרו. אז כדי לתת לאדם לעסוק במשהו שיהיה קצת יותר גשמי, אז הורסים לו את המדינה, הורסים לו את החברה, המשפחה וכן הלאה. אתה רואה, אנשים מתחילים כבר לחפש איפה סתם לחיות, איפה אני יכול, תראה באיזה צורה מגיעים, בורחים מאפריקה לאירופה וכן הלאה. זה בכוונה.
זה באמת אחת המטרות בתוכנית היום, בלהביא את התופעה הזאת של המחסור, הייתה להראות שהכלכלה זה לא רק הכסף, אלא יש פה איזשהו מערכת שאנחנו כן יכולים לדבר עליו, ואני חושב שבמידה רבה קיבלנו תשובות להרבה מהשאלות שהיו לנו. אז אנחנו ממש ככה לקראת סיום, אנחנו נמשיך את הנושא בתוכניות הבאות. אז תודה רבה צופים יקרים שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של סדרת תוכניות הפתרון. תודה רבה הרב לייטמן, תודה רבה אופיר, תודה רבה איגור, ועד הפעם הבאה, שלום ולהתראות.